שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום.
אנחנו מתחילים לא רק פרשה חדשה היום, אלא ספר חדש, ספר ויקרא, ספר השלישי בחמישה חומשי תורה, ספר שנקרא גם תורת כהנים, שהחלק משמעותי ממנו, ספר של קדושה, חלק משמעותי ממנו עוסק בקורבנות. ולכאורה, שוב, בראייה של אדם בן ימינו, זה נראה ספר שחלק גדול מהפרשות בו הן לא רלוונטיות ככה לחיינו, לא אקטואליות, לא רלוונטיות. איך אנחנו צריכים להתמודד עם ספר
של כל
כך הרבה קורבנות בו?
זה נכון. כרגע עוד לא יהיה הזמן לבנות בית המקדש, עוד לא יהיה הזמן להקריב קורבנות, יש לנו עבודות אחרות בארץ, לבנות את המדינה, לבנות את הארץ, לבנות מלכות ישראל, וגם מלחמות לפעמים. זה לא עבודתנו כרגע. אבל לא בגלל זה אנחנו צריכים לוותר על החלום העליון, על המחשבה העליונה הנשגבה של הקורבנות, עם הענבה שעוד לא הגיע הזמן. אבל בסופו של דבר, ודאי, ייבנה בית המקדש בירה בימינו, וגם ב-18 אומרים, ושם נעבודך בירה
וכו'. כי בעולם. אבל איך מסבירים את עניין הקורבנות היום? איך... שוב, אנחנו מסתכלים על זה בעידן של היום, עם כל תנו לחיות לחיות, וצער בעלי חיים, והמוסריות שיותר מדי אולי אפילו מתעסקת בתחום של צער בעלי חיים. אני לא יודע, זה תחושתי, כי תקופה של גוש קטיף, שעקרו את יישובי גוש קטיף, היו כאלה שהיו מוטרדים יותר מהחתולים שנזנחו שם, מאשר מבני האדם שנעקרו.
לא רצו להעביר גוש קטיף למקום אחר.
בגלל שהיה שם שמורת טבע.
שמורת טבע. של דגים או משהו.
כן, כן, ניצנים. אבל באמת העודף מוסריות בתחום הזה, הוא מאוד מקשה להבין פרשות כאלה שעוסקות בקורבנות, שרובן הן חיות.
קודם כל, באמת אתה צודק. הרב קוק אומר, כל זמן שבני אדם אוכלים בעלי חיים, בשביל בצנם הטעים, אז הם לא, באמת, לא במקום לשאול שאלות, איך בשביל עבודת השם מקריבים קורבנות. וגם אתה אמרת, דואגים לבעלי חיים, לא נוהגים לבני אדם. יהודי מוצא תולעת באוכל, הוא עושה שערוריה. הוא לא אוכל תולעת, אבל לאכול את חברו, חי, אין לו בעיה. אמר דוד המלך שכל החיים רדפו אותו, אנוכי תולעת ולא איש, אל תאכלו אותי, אני רק תולעת, אני לא איש. טוב, הקיצור, זו לא... זו שאלה לא במקום. כל זמן שאוכלים בעלי חיים, וכל מהם שמציקים לבני אדם, זו באמת לא שאלה במקום. אבל זה נכון שמקריבים בעלי חיים. אבל גם מקריבים בני אדם. גם אנחנו הולכים לצבא, ומסתכנים ונופלים. ולפעמים דברים אחרים, מסירות נפש, ויריג וליעבור. אז גם האדם לפעמים, הוא מקריב את חייו. החיים זה אידיאל, עליון, גדול. זה לא האידיאל הכי גדול שבעולם. יש אידיאלים יותר גדולים מהחיים.
אבל יש הבדל בין לאכול בהמה או חיה או עוף בשביל להשביע את רעבוני וליהנות מזה ולהעצים את כוחי, לבין קורבן שבו לכאורה אתה מקריב חיה ולא תמיד אתה אוכל אותה, לא כל הקורבנות אוכלים חלקים, יש עולה. וזה נראה עוד יותר מוזר, כי בעצם אתה לא נעזר בבעל החיים כדי להתחזק בעצמך, אלא בעצם, שוב, מהראייה מהצד, אתה הורג בעל חיים וזהו, וזה נגמר בזה. שורף אותו, קורבן עולה.
גם במלחמה לא אוכלים. יש את האויב, יש סיפור כזה על שבט קניבלים, שהיה במצב קשה נורא, קם. מנהיג חדש לשבט, יצא למלחמה נגד השבטים מסביב, תפס אנשים, אכלו אותם, וכל הילדים המסכנים והרזים אכלו וסגסגו, וכל השבט סגסג. כל כך אהבו את מנהיגם, סידרו לו טיול לאירופה. הגיע לארץ התרבות, זה היה אחרי מלחמה, קברו את המתים מהאויב. אמר, מה אתם קוברים את המתים מן האויב? למה, מה אתה רוצה שנעשה? אז אמר שנאכל. אמרו שנאכל, אתה מטורף. אמר, אז סתם הרגתם אותם? אנחנו הורגים כדי לאכול. אתם סתם הרגתם אותם? פירי אדם, אני חוזר לשבט שלי. בקיצור, אז גם אנחנו, לא הכל בחיים זה לאכול. ואתה צודק, אנחנו לא מבינים את עבודת הקורבנות. אנחנו מבינים שאדם צריך להקריב את עצמו, אבל זה בדיוק זה. יצחק אבינו, הוא היה מוכן להקריב את עצמו, וגם אברהם אבינו להקריב אותו. בסוף אמר הקדוש ברוך הוא, לא צריך, אלא יש עיל. והעיל כתוב, תחת בנו. מדרש, כל מלאכה שאברהם אבינו עשה בעיל, הוא אמר, יהיה רצון שבפני. אז כשאנחנו מקריבים בהמה, שאנחנו שותפים לה בדברים מסוימים, כי אנחנו חיים וגם היא חיה, אז יש דבר משותף. מה שעובר עליה, בעצם עובר עלינו. כי אדם צריך להקריב את עצמו לשם, ולהקריב את דמו, ואת חלבו, ואת ידיו, ואת רגליו, הכל. אבל הקדוש ברוך הוא לא מבקש, הוא רוצה בחיים. אז אנחנו שותפים לבהמה, מה שהיא עושה. אומר הרב קוק בספר הרפי לתואר בהתחלה, בדמיון, יש עבודת השם בשכל, לומדים תורה, כן. עבודת השם ברגש, תפילה, עבודת השם בכסף, צדקה, עבודת השם במעשים, וזה עבודת השם בדמיון. מה שעובר על הבהמה, עובר עלינו בתוכנו, בזיכוך פנימי גדול.
אבל היום עולה השאלה הזאת, למשל בערב יום כיפור, עם הכפרות. לכאורה, למה לא? אם קורבנות היו כל כך הרבה מחפרים באמצעות עופות וחיות על ההבנות שלנו, אז למה לא לעשות את זה גם היום בערב יום כיפור עם התרנגולות?
נכון, באמת, הרשב"א אומר, וזה מובא בשולחן ערוך, לא לעשות. זה דרכי האמורי. מה, אתה עושה עבירה, והתרנגול הוא ייקח את העבירה? מה, איפה שמענו דבר כזה? עשית עבירה? צריך לעשות תשובה. אבל הפוסקים, אבל לא נהגו כשולחן ערוך בזה, כן עושים כפרות, גם אשכנזים, גם ספרדים, כולם. המשנה ברורה מביא, זה כמו הקורבן של הבהמה, שמה שעובר על הבהמה, אני עובר, אומר, אני צריך לעבור עליי, ואני עושה תשובה. אז אני רואה, לוקחים את התרנגול, שוחטים אותו, ועושים לו ככה, ומסובבים אותו. זה היה צריך לעבור עליי, אז אני עושה תשובה, ותשובה מחפרת.
אבל היום שיש אפשרות לעשות בצדקה בכסף, זה לא עדיף?
אפשר גם, אפשר.
כי אז בעצם זה היה ההוראה של קורבן. בסדר, אבל היום אם יש אופציה אחרת לא...
אנחנו לא מתערבים. יש פוסקים ששללו כפרות בגלל הדוחק של השחיטה, אז לא שוחטים טוב. זה נימוק אחר. באמת הרב חיים דוד הלוי בספר עשה לך, הוא אומר, צער בעלי חיים. הרב שלמה זלמן אוירבך היה עושה כפרות על תרנגול. אחר כך על דג, זה גם אפשרי. אחר כך על כסף. אחרי שהיא מביא שעושים כפרות על הציץ. כלומר, היו זורים הציץ, גדל, ועושים כפרות על
הציץ. מתי גודל, אבל זה בערב יום כיפור.
לא, בהתחלת השנה, כל השנה הוא רואה יום הכיפורים על הציץ. זה לא משנה. כל אחד יעשה כעניינו, אי אפשר לשלול את זה, אי אפשר לשלול, הכל אפשרי. העיקר לעשות תשובה. זה עוזר לעשות תשובה.
נחזור לפרשה עם הקורבנות, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות שלנו, לא, זה לא בשבילו, זה בשבילנו. מצד שני, יש ביטויים שבהם אנחנו עלולים לחשוב שהוא כן נהנה מהם, יש את הביטוי ריח ניחוח להשם, זאת אומרת, זה ביטוי שצריך להסביר אותו, מה זה ריח ניחוח להשם? הקדוש ברוך הוא נהנה מזה? זה לא פיזי הרי, זה ברור. אז מה בעצם העניין של הקורבנות ביחס לקדוש ברוך הוא?
אתה שואל שאלה גדולה בעצם על כל המצוות. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות שלנו, הוא לא צריך שום דבר, אומר הרמב״ם בהתחלת משנה תורה, הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מהמיטת הימצאו, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא לא צריך את הנמצאים. אבל הוא רוצה. יש הבדל בין צריך ורוצה. אמנם אצלנו, אומרים הראשונים, הרצון של האדם יורה על חיסרון.
כן.
אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. וגם אצלנו זה תמיד ככה. אתה צריך שיבלדו לך ילדים, שיבלבלו לך במוח כל היום? לא. אבל אתה רוצה. כי זה אידיאל בשביל הילדים שיוולדו. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך, אבל הוא רוצה. לכן דיברה התורה כלשון בני אדם, קורבנות, להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. יש לו מזה
לרצון.
נחת רוח, יש לו רצון, יש לו שמחה, ישמח ישראל בעושיו וכן הלאה. זה רצון השם שנעבוד אותו, זה רצון השם שקידוש השם על במות הארץ, זה רצון השם אנשי קודש תהיו לי, קדושים אנושיים, וכשאנחנו עושים, יש ריח ניחוח לשם.
עכשיו לגבי הקורבנות, יש דעה שהם התבטלו לעתיד לבוא. זאת אומרת שבעזרת השם בבית המקדש השלישי יהיה משהו אחר. יש דעה כזאת, לא?
כן, אבל זה ודאי לא דעת הרמב״ם, כי הרי הוא כתב הלכות קורבנות. זה ודאי לא דעת אנשי כנסת הגדולה, כי אנחנו אומרים בסידור, בתפילות, שיבנה בית המקדש. אלא הרב קוק ענה לשאלה הזאת, שאלה דומה, מצוות בטלות לעתיד לבוא. הוא אומר, אבל יש גם מאמר לא בטלות. זאת אומרת, זה נכון, יש מאמרים, כל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא, חוץ מקורבן תודה. זה נכון. אבל יש גם שלא בטלים. תשובה, הלעתיד לבוא, אומר הרב קוק, הוא כל כך ארוך, אפשר להכניס בפנים כל הדעות.
אז מה זה אומר, שחלק מה... אבל שיהיה תקופה, אבל
שיהיה... יש לעתיד לבוא שלנו, שיש בית מקדש, יש קורבנות, יש הכל. ויש לעתיד לבוא עוד יותר רחוק, שמתעשש בעתיד שאנחנו לא מבינים מה זה. אז לא נדון מה שאנחנו לא מבינים.
אבל יש שלב שבו לא יהיו קורבנות.
כן, זה לעתיד לבוא, אחרי לעתיד לבוא, שעוד לא הגענו אליו.
זה קשור אבל איזו שאיפה שהעולם יתעלה מוסרית, לא? זאת אומרת, הקורבנות, יש בהם איזה מצב אולי שמעיד על זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, אם נחזור לפרשת בראשית, לפני שהותר לנו לאכול בשר, אכלנו עשב, נכון? יש איזושהי רמה מוסרית גבוהה יותר שבה אנחנו לא משתמשים או לא נעזרים בחיות, לא לעצמנו ולא לעבודת השם.
כן, נכון. אדם הראשון לא הותר לאכול בשר. וגם לעתיד לבוא, אומר הרב קוק בחזון הצמחונות,
בשלום,
לעתיד לבוא גם לא נאכל בשר. אבל כשאנחנו אוכלים בשר, אומרים חכמי הרזים, אנחנו מעלים את הניצוצות שבבשר. אז אם לא נאכל בשר, איך אדם הראשון שלא אכל בשר, אומר הריזל, זה מובא בהערות של חזון הצמחונות, הוא העלה בצורה אחרת. יש צורות אחרות לעילוי בעלי חיים מאשר לאכול אותם. אבל זה אלה דברים רחוקים, זה לא מדרגה שלנו. אנחנו גם בכלל לא יודעים לעלות בעלי חיים בימים. אנחנו אוכלים כי אנחנו רעבים.
סתם אוכלים.
סתם אוכלים. אוכלים מדרגה א' כי זה טעים, כי אנחנו רעבים. מדרגה יותר גבוהה, אומר הרמב״ם, כדי בשביל בריאות, כוח הגוף. ומדרגה יותר גבוהה, כוח לעבוד את השם. אז נשמח שנגיע למדרגה ג' וגם אם נגיע למדרגה ב' אנחנו כבר מאושרים.
אבל מה לגבי הצמחונות באמת היום? יש בה איזה עניין מוסרי נעלה? יש היום שיבה מסוימת לצמחונות כחלק מתהליך רוחני? יש בזה ערך רוחני באמת?
זה בוודאי. כלומר, לא צריך להתאכזר על בעלי חיים. אבל אתה אמרתי שחזון הצמחונות הוספת את השלום. זה השם של החוברת של הנזיר. כלומר, לפני שאתה חדל מלהרוג בעלי חיים, תעשה טובה, תחדול להרוג בני אדם. היו הרבה אנשים צמחוניים, והם היו אנשים אכזריים. מנהל מחנה אושוויץ היה צמחוני. היטלר היה צמחוני. וגם התנהגו יפה עם כלבים וכן הלאה. הרב ציודה כותב באגרות שלו לאבא שלו, שהוא חושב להיות צמחוני. אבא שלו אומר לו, לא, אל תהיה צמחוני. יש אנשים עם צמחונים ומרושעים. והוא אומר לו, אתה בתור תלמיד חכם גם צריך ללמוד הלכות שחיטה. זה קשה לי, עדינות, תלמד הלכות שחיטה. לוחץ עליו. למדת? יופי. עכשיו תשחט. פחות פעם אחת תשחט. וכולו. לא, לא. פעם מישהו אמר לרב ציודה קוק בגאווה, אני צמחוני. נו, כמו היטלר. זאת אומרת, הוא לא התרגש מזה. הנזיר היה צמחוני. אבל הנזיר גם לא אכל בני אדם. גם היה בעל עדינות מופלגת.
הוא בכלל לקח על עצמו דברים של בני אדם.
בחיים שלו הוא לא אמר פעם אחת מילה קשה למישהו. רק פעם אחת בחיים. יוצא דופן.
מתי?
היה, הרב ציודה לא היה שבע רצון מניהול הישיבה, מעניינים כספים. מה שהזכרנו לפני שבוע. אז הוא אמר לרב קוק, אני רוצה להיות מנהל הישיבה. אמר לרב קוק, אבל אתה לא מבין כלום בכספים. הוא אמר, אבל, הלכו לדין תורה, לרב יסור זלמן מלצר, כאילו דין תורה. אמר רב יסור זלמן מלצר, מה אתה רוצה, אמר לרב קוק? שהוא בטלן, לא יודע לנהל, כל המנהלים של הישיבות בטלנים, אז היא עוד אחד. אבל הוא היה באמת בטלן, וזה הגיע למצב קטסטרופלי, לא היה אוכל, לא היה כלום, אז העמותה של הישיבה רצתה לזרוק אותו. רצו למנות מישהו שהיה מהמשפחה, שהיה ראש העיר אחר כך בנתניה, הרב ישראל שחור, אני חושב. והיו שני רב ישראל שחור, אחד גבוה, אחד נמור, אז קראו לו רב ישראל השחור הגבוה. ביידיש, הויכר, הויכר זה גבוה, הויכר רב ישראל. והוא יהיה במקום הרב ציודה. הלך אליו הנזיר, אמר לו, אם אתה מחליף אותו וזורק אותו, אתה לא הויכר רב ישראל, אתה הויכר ישראל. אז הוא נרתע ולא עשה. אחר כך סידרו שהרב רנן יהיה. אז זה יוצא דופן, נבלו. אז הוא באמת היה קדוש וטהור, דיבר בדינות מופלגת לכל אדם. אז מותר להיות צמחוני. אבל אם אתה מעליב בני אדם, אז מה אתה חס על בעלי חיים? קל מדי.
אבל באמת הזכרת הרב שנאמר לרב צבי יהודה, תלמד הלכות שחיטה ותשחט. עד כמה באמת יש עניין היום לעסוק בהלכות האלה של קורבנות? עכשיו אנחנו בדף יומי גם בזבחים, אז אני חושב שהשאלה עולה בעוצמה יותר חזקה. כל העיסוק בקודשי בכלל, כמה צריך להשקיע בזה בנפח, בלימוד תורה היום? הרי זה באמת רחוק מהמציאות שלנו. זה לא נזיקין, זה לא מועד.
קודם כל צריך ללמוד כל התורה כולה. אבל אתה צודק, יש סדרה עדיפות. איך כתוב הגמרא, בקי בכולי נזיקין וכולו, אומר רש"י, וקודשים נמי. קודם צריך ללמוד, ספר מועד, נזיקים, נשים, שזה נוגע לנו. אחר כך תלמד קודשים, שזה נוגע לעתיד לבוא. לא צריך שתי קיצוניות, קיצוניות אחת לומר, אין שום ערך ללמוד את זה. לא נכון, אני חושב, אומר הסמק, ספר מצוות גדול. גם ללמוד קודשים, זה חשוב, זה לימוד תורה. אבל לא קיצוניות הפוכה, שאתה תלמד קודשים, ואתה לא יודע ללכות שבת, צריך ללכת לפי הסדר.
אז יש עניין ללמוד, אבל לא בעדיפות
לא גבוהה. לא בדילוגים.
בסדר, אז אנחנו נלמד, כי ספר ויקרא...
וגם כתוב בתפילה, עכשיו אין קורבנות, במקום קורבנות...
תפילה.
תפילה, או לימוד. קורבנות בתפילה. זאת תורת העולה, אין לך עולה תורת העולה. אבל צריך לומר את זה בהבנה. לא מהר ולא מבינים כלום. הרי זה לימוד, לא חייבים לימוד עמוק. אבל צריך להבין מה שאומרים. אחרי זה לא נקרא תורת העולה. כמעט אמרתי זה כמו תפילה שלא מבינים כלום, וחזרתי בי. גם תפילה צריך להבין מה שאומרים.
גם תפילה צריכה לימוד, הכל צריך לימוד. בסדר, טוב, אז סיימנו את פרשת ויקרא, ועוד נחזור לקורבנות בהמשך, כי הספר גדוש בקורבנות, לפחות בחלקו הראשון. תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם, צופים וצופות, אתם מוזמנים לכתוב אליי הערות, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרשה נוספת שנפגשים בפרשה.